שלום לכולם, ערב טוב. רק רציתי לומר, שרציתי באמת להגיד לכם את זה בבוקר, שהיום כ"א בחשוון. וכ"א בחשוון, היום היה כ"א בחשוון, עכשיו אנחנו ממש בין השמשות. וכ"א בחשוון חל יום השנה, יום ההילולה לחן הסנש. חשוב לדעת. היום חי יום חי הסנש, היום היא הוצאה להורג, השם יקום דמה. חנה סנש, סדיקה, שהוצאה להורג בגלל שהיא מסרה את נפשה לתקומת מדינת ישראל. זה קרה היום בכ"א בחשוון, כדאי לסיים את הדבר הזה. אנחנו היינו, הפעם שעברה סיימנו באווירה קשה קצת. מה שבא, תודה רבה. מה שבעצם למדנו פעם שעברה, אם אני אוציא רגע את הרגשות מתוך הסיפור, מה שבעצם יוצא שבתורה שבכתב הדברים שנאמרים נכתבים בצורה מאוד חדה וחלקה. קבל את אביך ואת אמך, נקודה, סוף פסוק, וזהו, ודי. ובתורה שבעל פה אנחנו פתאום מבינים שלפעמים לכבד הורים זה לא לעשות מה שהם רוצים. כי אבא אומר השכני מים, ואתה אומר אני לא משקע אותך מים, הרי בסוף 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 הוא לא השקע אותו. הוא שם קנקן והלך. זוכרות את הסיפור הזה עם הבן אלמנה? זאת אומרת, בעצם בתורה של הלכה אנחנו אמורים להפעיל שיקול דעת ביחס למצווה, ולא לקיים אותה באופן קראי כזה, באופן של רק תורה של בכתב, של מה שאמרו לי, אני בהתאם לסעיף, את זה אני עושה. זה לא רק עניין של ביחס לכיבוד אב ואם, זה בעניין אב לגבי תמיד תמיד היחס בין תורה שבכתב תורה שבעל פה, הוא תמיד היחס בין אמירות אולטימטיביות לבין רגישות לפרטים קטנים ולסיטואציה ולהבדלים, ואף פעם זה לא פינות חדות של 90 מעלות, תמיד זה עגול יותר. זה בעצם העניין של תורה שבעל פה. אפילו מצוות כיבוד אב ואם שהיא מאוד פשוטה לכאורה, אתה אמור, יש שש מצוות, אתם יודעים כבר מה הם, מאכיל ומשקה, אבל מישהו מכסה, מכניס ומוציא, חד, חלק, פשוט לגמרי, לא פשוט. כי לפעמים הוא רוצה לשתות, והוא באמת לא רוצה לשתות. זאת אומרת, כאילו הקו האדום הראשון שאנחנו פוגשים כבר כאן, שאם כיבוד אב פוגע בכיבוד אם, אז אנחנו עוצרים רגע. עוצרים ולא עושים את זה כפשוטו. או הפוך, כיבוד אם פוגע בכיבוד אב, עוצרים שם. זאת אומרת, יש מצב שבו שני אנשים שואלים את אותה שאלה, לאדם שיש לו ריסים היו עונים א', כמו שענו גם לא, אדם שאין לו ריסים עונים ב', לא בגלל שאין לו ריסים, אלא בגלל שהשאלה היא שאלה אחרת. היא אומנם אותו ניסוח, אבל היא שאלה שונה. זה בעצם מה שנמדנו פעם שעברתם איתי, נכון? מצוין. אנחנו בעצם עוברים הלאה בסוגיה. שם אנחנו בדרש אולה, רבה, אולה הגדול, הפיתחא דבן נשיאה. אתם רואות? אגב, שם מדובר כנראה על אמצע סוף תקופת האמוראים. זה בשורה בערך כמו 15 מההתחלה ואיזה 17, 18, 19 מהסוף. אתם רואות שם דרש אולה? יופי. אז פה יש פסוק מספר תהילים שבעצם שופך אור על קבל את אביך ואת אמך, ואנחנו נראה תכף עוד מעט הפסקה הבאה היא פסקה קצת של הרפיה מהסיפור, הפסקה שאחריה היא עוד פעם, עוד בוקס. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות באופן גורף זה להתחיל ולפתוח את הפרטים הקטנים של כיבוד אב ואם, וכל אחד הם ללוש, ואנחנו נראה בכל שלב שזה לא מה שחשבת, כאילו זה לא המצווה אחד ממדים שאתה ראינו קודם, השוואה מוחלטת, כבוד שמיים, כבוד אב ואם, מה שאתה רואה זה מה שאתה צריך לכבד, שאתה נראה איסור כללות, כל הדברים האלה. יש פה דברים שהם הרבה יותר עדינים, הרבה יותר גמישים, הרבה יותר רב ממדיים. פה דנים כרגע ביחס של אומות העולם לקדוש ברוך הוא בכלל. בואו נראה, זה ההקדמה בעצם לקראת המעשה הבא, שהוא עוד פעם איזה פלונטר קטן. בכבוד, דרש אולה רבה. מי קוראת?
דרש אולה רבה,
מה הכוונה? כתוב בספר תהילים, ידוך כל מלכי ארץ כי שמרו אמרי פיך. לא כתוב מאמר פיך, אלא כתוב אמרי פיך. מה זה האמירות האלה, הרבה אמירות האלה? כן. בדיוק, יפה מאוד. חזרו ועדו. נקודה. מי הבינה? שמה?
כשאומת העולם שמעו את הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אז
זה... כדה השני?
הראשון והשני.
כן.
אז הם אמרו ש... כאילו, כמו כל אלוקים אחרים,
אלוהים אחרים, כן.
את הכבוד של עצמו, וכששמעו כבד צריך להיות עמך, אז הם הבינו שזה לא העניין, וגם קיבלו את המאמרות.
תסביר את זה עכשיו בעברית פשוטה יותר. מה גרם להם בקבלת אביך ואת אמך להגיד עכשיו אנחנו מודים שאנוכי השם אלוקיך? לפני כן אנחנו לא מודים,
כי זה לא כבוד השם, כבוד ההורים.
יפה. כי דרך כיבוד אב ואם אצל אומות העולם הם אומרים את התורה כאילו ברטרואקטיביות. זאת אומרת, כנראה שכשהשם נתן תורה לישראל הוא לא סתם סדר את זה ככה, אלא אנוכי השם אלוקיך קודם לקבלת אביך ואת אמך. אצל אומות העולם בהתחלה הם כופרים בו. מתי הם מגיעים אליו? הם מגיעים אליו דרך כיבוד אב ואם. זאת אומרת, אצלנו זה יוצא כאילו, אם אנחנו צריכים ככה באופן כזה טכני, כזה מצגת פאורפוינט, אז אצל עם ישראל זה מלמעלה יורד למטה. אנוכי השם אלוקיך, ולכן קבל את אביך ואת אמך. זה קש מהדבר הברור שהוא כבוד שמיים, לדבר הפחות ברור שהוא כבוד הורים. אצל אומות העולם זה הפוך, הדבר הברור זה כיבוד הורים. והדבר כאילו מחודש שאני יכול ללמוד מכיבוד הורים, זה כבוד שמיים. אז הם מודים לדברות הראשונות אחרי שהם שומעים שהקדוש ברוך הוא מצווה על כיבוד הורים. מה הם חיצו לנו? יפה מאוד. שמה?
כי אני כאילו
אז זהו, זה הפוך. כשעם ישראל קיבל תורה, אז יש לנו חיפה לא יהיה לך, עוברים למטה, קבלת מחוותים לך. הכוונה, הנגזרת מכבוד שמיים, איך אני עובד השם, איך אני עושה רצון השם, התשובה היא תכבד הורים. זה הביטוי לרצון השם. כאילו יש כבוד שמיים, קשה לכבד אותו, איך אני אשקיע אותו? אז תשקיע את ההורים שלך. זה כאילו אתה, הם כאילו שליחים שלך. זה כאילו ענף של השורש נקרא כבוד שמיים. אומר אולה רבה, אצל הגויים זה הפוך. כאילו כשהם שמעו אנוכי ולא יהיה לך, הם התעצבנו, אמרו מה הקשר, מה אני קשור בכלל, מי הוא בכלל? כיוון שהם שמעו כיבוד אב ואם, אז מתוך כיבוד אב ואם הם מעפילים לכבוד שמיים, כאילו הם עולים למעלה. אתה יודע שאת ההורים ודאי צריכים לכבד? מסכים? הוא בטח מסכים. אז כשיש לך לכבד הורים, תכבד את הקדוש ברוך הוא. אצלנו זה הפוך. את הקדוש ברוך הוא אתה מכבד? בטח. מתוך כבוד השם גם תכבד הורים. זה פתיחה. עכשיו נראה של משהו זו בסדר, נחמד, נכון? הכל בסדר. אצל מי? לא יותר, אלא שזה כאילו זמין יותר. זאת אומרת, זה מובן להם, כי אני איך דרך ארץ זה דבר שהם מקבלים אותו, שהם כאילו מבינים אותו. אז דרך ארץ הם יודעים מה זה, מתוך הדרך ארץ הם גם עולים לרמה שהיא יותר מופשטת. עבור עם ישראל זה היה אחרת. בסדר, כאילו אני חושב שרוב מי שקורא את זה אומר בסדר, זה אמיר, בוא נאמר כאילו בשקט בינינו, אף אחד לא ישמע, זה נראה די מובן מאליו. כאילו שאתה אומר כאילו גם אומות העולם מכבדים הורים, אפילו אצלם הם מודים לעשרת הדיברות, הם מודים להתגלות של השם בעולם, לנוכחות של השם בעולם, הם מודים לזה דרך ההורים, כי ההורים הם השיקוף שלהם לזה. מצוין, נגמר הסיפור, נחמד, אין פה הרבה קושיות, אין הרבה רוצים, נגמר הסיפור. עכשיו מגיע עוד סיפור, עוד סיפור הבעיה. יש פה עוד דעה אחת שהיא בעצם המשך של הדבר הזה. בכבוד רבה אמר מאחה, נקודה. ראש ברכה אמת וסוף ברכה. גם מה זה ראש ברכה אמת? איזה מין ביטוי זה? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ראש ברכה אמת, וואלה, והסוף? הסוף לא אמת? אומר רבה, אלא זה בעצם אותו, נכון, אותו עניין, שמסוף הציווי מקבל הכיבוד אב ואם, אני עכשיו מבין שראש דברך היה אנוכי ולא יהיה לך גם אמת. זה אותו כלל עם פסוק אחר פשוט. של הגויים, בדיוק, של הגויים. רק את אומרת, נכון, יפה מאוד, את אומרת, בתהילים, בקוף י"ט, לא דיברנו על הגויים בכלל, נכון? מלכי ארץ הבני, הבנתי. פה זה כאילו נשמע משהו אחר, יפה. נשמור את זה רגע. עכשיו מגיע סיפור שכל אחת מכירה, וזה הבעיה, זה בעצם הסכנה הגדולה. תנסי להיפתח רגע שאת לא מכירה את הסיפור הזה, בסדר? סיפור שאני חושב שכל אחת, כמעט כל אחת, או כל אחת, שמע אותו פעם, עד אחד כיבוד אב ואם הגיע. בואו נראה את הסיפור הזה, ואחרי זה אנחנו נצטרך לדרוש יותר לעומק, למה אולה רבה ולמה רבה אמרו את מה שאמרו, בתור פתיחה לדבר הזה. זאת אומרת, עכשיו, כי עד לכאן זה היה מצוות כיבוד אב ואם ברמה של עם ישראל, נכון? עכשיו פה אנחנו כאילו גולשים למה הגויים חושבים על זה. ואז שואלים, בואו נראה, שואלים מרב אולה, שהוא יכול להיות שהוא אותו אולה, הוא הגדול, עד אחד כיבוד אב ואם. בואו נראה מה אומרת הגמרא, עד אחד כיבוד אב ואם מגיע. שוב אני אומר, תנסי להיגמל כאילו מהכוסר חכמנו. להיגמל מזרע לרגע, אנחנו עוד מעט נחזור אליו. כן, חבוד, באו מיני.
באו מיני מרב אולה. ודנו בנתין השמות. פעם אחת ביקשו חכמים חכמתיה ב-60 ריבות אחר. והיה המפתח מונח תחת מרשותיו של אביו, ולא ציירו.
נקודה. מה הסיפור?
היה...
דנו בנתינה, באשקלון. כן, שמה איתו?
היה לו...
איפה אישי מאשקלון?
תהילה.
מאשקלון. לא פה. טוב, כאן שבאתם יש איזו אווירה של כיבוד אב ואם, מאוד חשובה. אז אומרת הגמרא עד אחד, דרך כלל שיש אחד, איזה מישהו, עובד כוכבים באשקלון, יש פעם גויים, ופעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו שכר, זה המון, 600 אלף של משהו, כנראה הרבה שכר, המון שכר, והמפתח היה מונח מתחת הכרית של אבא שלו ולא צייר אותו. שזה עד כאן כיבוד אב מגיע. יפה, נכון? שאצל הגויים יש... הוא גוי, גוי, עובד עבודה זרה. שהוא עובד עבודה זרה באשקלון. שפעם היה לו חנות, מחסן של משהו. החכמים ביקשו ממנו סחורות ב-60 ריבו שכר. המון שכר, המון 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 שכר. היום זה היה נקרא מיליון כאילו. והמפתח של המקום שממנו לוקח את הסחורה, הוא היה מונח תחת הכרית של אבא שלו. והוא לא הסכים לצייר אותו ולהיר אותו מהשינה, עד לכאן כיבוד אב ואם הגיע. אפילו אצל גוי עובד עבודה זרה. קל וחומר מה? אצל יהודי. עד לכאן הסיפור בכל סוף חכמנו. יש לך איזה שאלה, איזה קושייה לסיפור הזה?
עד לכאן.
עם
ישראל,
נגיד,
נהיה לו
כאן. עד לכאן מה?
לסיפור כאילו?
כן, זה הסיפור. זה המון, לא? שאדם יש לו אפשרות להרוויח 60 ריבו שכר, והוא רק צריך לקחת את המפתח מתחת הכרית של אבא שלו, והוא חוסך מעצמו את הדבר הזה.
מי אמר שזה כיבוד אב?
למה לא?
כי אבא שלו היה רוצה
שעכשיו
לא עושה כאילו
ירוויח הרבה, כולה
לא
לקחת את
המפתח.
בוא נעשה עכשיו, נעשה רק, זה לא כוסר חמנו. נעשה סימולציה שנייה אחת, בסדר? המשך הסיפור, אותם חכמים הלכו, קנו במחנות השנייה, אבא שלו קם. אחרי רבע שעה בשביל כמה שעה. דמה, מה שלומך? איך אתה מרגיש? היה פה מישהו? אומר לו, כן, היו פה מישהו רוצה לקנות משהו. אומר לו, ומה? לא, אתה ישנת, לא... פערתי אותך. בכמה הוא רוצה לקנות? 60 ריבו. מה השלב הבא? את יהודיה, לכן ככה מדברת. באשקלון שם, זה כאילו עזה של היום. את מבינה שזורקים אנשים מהגגות שם. תגיד, אתה מפגר כאילו? מה לא הערת אותי? יש לי עוד שאלה, סליחה על השאלה. למי פה יצא פעם להעיר את אבא למנחה? מותר?
כן.
מה את כיבוד אב ואם? אז את מבינה שמותר להעיר הורים? אני חייב לומר לכם שיש כאלה שחושבים שאסור להעיר הורים בגלל זה, כי היא למדה בגיל 3 בגן, היא למדה שלא מעירים, לא מעירים את אבא. עכשיו, באמת צודקת, היא רצתה שהילדים לא יפריעו להורים במנוחת צהריים, אני יודע, מי שנוהג בשנות צהריים, שלא יפריעו להורים. אבל היא הבינה, מדינה בנתינה, כאילו, אחד לאחד, לא מעירים הורים, יש איסור להעיר את ההורים. עכשיו, הוא מבקש, הוא מתחנן אלייך, תעשי טובה, אין לי שם מעורר, יש עוד מעט מנחה. מתחנן, לא, סליחה אבא, מסערת, לא מעירים הורים. מבינה שזה לא כיבוד הורים? מבינה שאבא שקם לנתינה, נתינה, זה אבא שלו, נכון? גמר על דמה הזה. היה אמור, כאילו. זה לא הגיוני. דרך אגב, המשך הסיפור בתלמוד ירושלמי, שכשאבא שלו מת, הוא עשה את עבודה זרה. את אבא שלו. דמה עשה את אבא שלו עבודה זרה. זה אומר שיש לך משהו דפוק, כאילו, בחשבון. כשאתה מתייחס לאבא כאליל, ואתה הכל כפשוטו, אז הכל פה מעוות, זה ודאי לא כיבוד. זאת אומרת, היום אם אתה תעשה עכשיו איזה מין חיקוי לדבר הזה, זה צריך להיות ברור לך שזה לא כיבוד אביהם, יהודי. אז מה רוצה אולה רבה להגיד בזה? מה רוצה אולה להגיד שזה עד שם זה מגיע? הרי הוא לא רוצה להגיד בוא תחכה את זה, נכון? בוא תעשה מה שאמרו לך פה בסיפור, אם יהיה לך סחורה ב-60 ריבוע אבא שלך ישן, אל תעירי אותו. הרי זה ברור לגן לחלוטין, כל בר דעת יודע שאם אבא היה שומע שיש סחורה ב-60 ריבו, הוא אומר, תעשה טובה ותעיר אותי, נכון?
אבל הרב, ככה זה כל משל.
זה לא ככה, לא נכון. כי פה זה לא בדיוק משל, זה עד אחד. כלומר, פה זה כאילו סיפור, ביוגרפיה. יש פה סיפור שדרכו אתה שומע עד אחד כמו דבר מגיע. כשאתה מעתיק את זה להלכות של עם ישראל בתורה, זה לא שם כאילו. אין איסור להעיר הורים. שם אתה יכול לראות את המוכנות להפסדים, את הסיכון שבדבר. יש גם תירוצים שאומרים, זה היה סחורה של דמה ולא של אבא שלו. בואו נאמר, גם אם זה היה סחורה של דמה בעצמו, כל אבא נורמלי, הגיוני, היה אומר, תעשה, אני מתחנן לך שתעיר אותי. מי היה חולה לדבר כזה? אלא מה, זה כיבוד הורים של גויים. אתה יכול ללמוד מזה את הווליום. אתה יכול ללמוד מזה את הדיוק. כי בדיוק זה לא כיבוד אביהם. אז פה עסקים בכאילו רמת המחירים שאתה יכול לשלם. המחיר פה היה גבוה מאוד, והנכונות של הילד לשלם את המחיר על כיבוד אביהם הייתה גבוהה מאוד. יש עוד המשך? עוד המשך.
נגיד אם אני אעשה בשבת?
כן.
נגיד אם אני אעשה בשבת, אז כאילו בערוצי ישנים, ואני עושה רעש כאילו... אני לא
מפסידה,
כאילו, אני לא
עושה
את זה
בכביל
איזה משהו, אז
קל בחולה
שאני
צריכה
לכבד, כאילו...
נכון, זה ברור מאוד, גם לא ההורים שלך. גם אחות שלך ישנה, כדאי לא לעשות רעש.
לא יודעי
שלך. בתוספות יש עוד המשך, הוא אומר, זה לא היה מרשתיו של אביו, אומר את התוספות שכתוב, והיה מפתח מונח, בירושלים יש, שהיו רגליו פשוטות על התיבה, ולכך לא שיברה. זאת אומרת, האבא ישן עם רגליים על הארגז, כאילו, שבתוכו היה את התכשיטים, ולכן הוא לא שבר את התיבה. כוונה, הוא לא פתח אותה, כי הרגליים מונחות. יש לי עוד שאלה, סליחה שאני קצת אולי נודניק. למה המפתח היה תחת הראש של אבא שלו? או הרגליים על התיבה של...
כי
לא רצה שיגנבו. את מבינה שיש פה איזה משהו של... כאילו, איזה חוסר אמון קטן? נכון? אם אתה סומך על הבן שלך, תגיד, אני עכשיו הולך לישון, קח מהמפתח, אם יש משהו, תפתח להם, נכון? תמכור להם. כי יש משהו מאוד טעון בין האבא לבן. אם הכל שמור כך, אם אתה ישן עם הארנק, כאילו בתוך הפאוץ' עליך, סימן שמשהו פה לא כאילו חלק עד הסוף.
למה? אבל זה לא חייב.
לא חייב.
יכול להיות שיש הורים שמחביאים נגיד הכסף איפשהו בבית, וכאילו, זה לא שהם לא סומכים על הילדים שלהם, פשוט יש מקום מסוים שהם רוצים שזה יהיה שם. עכשיו להתחיל לפדר, הילד יפלוט, יגיד, לא יודעת, הוא ילד, כאילו, עוד מה, הגיל שלו, כן.
מקובל.
יכול להיות שגם בתיאוריה הוא ילד.
מקובל, אבל עובדה שכנראה שהם עשו איתו מסע ומתן, חכמים. זאת אומרת, הוא לא היה איזה תינוק. הם כאילו דיברו איתו לסחורה, הם סגרו מחיר, ואת הבעיה הייתה טכנית שיש מפתח תחת הראש. אני אומר רק שיש פה איזה איך נאמר, עדות לכך שהאבא לא שמח על הבן עד הסוף. כן, אתה הולך לישון, יש לך מחליף, יורש העשר, תהיה את המפתח, שחרר. יש לך אגב, יש כאלה הורים, לא חייב, אין חובה כזאת, אין חובה חוקית כזאת. יש הורים שיש תמיד כרטיס אשראי אצל אחד הילדים קבוע. מצחיק. לכן ארגון פעמונים עובדים, יש להם תעסוקה ברוך השם. כן, אני אומר, אם אני יודע בטוח, אם יש עומדן דעת שב-100% האבא היה רוצה לקום מהשינה, כמו שוב, כמו למנחה או כמו לכסף, ב-60 ריבו שכר, אין לי ספק, רק אידיוט גמור היה אומר, אני רוצה לישון צהריים, לא אכפת לי מכלום. נכון? אדם נורמלי היה אומר, אני רוצה לקום, בטוח רוצה לקום. זאת אומרת, באומדן דעת הגיוני, האבא היה שמח להתעורר מהשינה בשביל סחורה 60 ריבו, הוא עובד על זה שנים אחר כך. יפה, יפה. אז בהערכה כאילו הגיונית, זה בטוח קורה. מה גרם לדמה להגיד לא אכפתי מכלום? זה גוי. גוי, יש לו משהו מאוד שחור ולבן, כאילו, אמרו לך, אתה עושה. יש הרגשה דווקא שהסיפור הזה, הוא בא בעצם למסור שני דברים. דבר ראשון, באמת לראות שמצוות כיבוד אב ואם היא לא מצווה ששייכת רק לעם ישראל, כאילו. זה דרך ארץ פשוטה, גם גוי מבין אותה. אפילו הולך עליה רחוק. ודבר שני, אמר לי, כאילו שים לב עד כמה זה פתטי. עד כמה זה הזוי, כאילו. אתה צריך להבין, אתה כיהודי אמור ליישם כיבוד אב ואם לא באופן הזה. אתה לא גוי. אתה לא עובד... הכוכבים, אתה אמור להבין את הספר של המצווה יותר מזה. הרי מה זה אומר שהגויים לומדים את כבוד שמיים מכיבוד אב ואם? מה אצלם הדבר הברור והאולטימטיבי? כיבוד אב ואם, נכון? ואז כשם שזה דבר מובן מאליו עד הסוף, כאילו כבוד שמיים זה עד הסוף. אצלם ישראל זה הרי הפוך, יש לנו חשם אלוקיך, זה אולטימטיבי, זה בלי גבולות, עד הסוף. אבל מה שאחר כך כאילו יורד, 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 בכיבוד אב ואם זה כבר משהו שהוא הרבה יותר עדין. הוא לא משהו של עיקוב עדין את ההר, עד הסוף. עובדה כבר ראינו, כן? שכשיש מצווה שכיבוד אב ואם שהיא מורכבת יותר, שאבא לא בדיוק צמא או משהו כזה, אתה לא אומר כפשוט, לא אכפת לי מכלום, אני משקיע אותו שימות. אני אומר, כי נניח לדוגמה, אם דעת בנתינה היה... סיטרציה אחרת, אין אוצר, אין 60 ריבו, אין מפתח. אבא שדם בנתינה, נתינה, יש לו בעיה של סוכרת. הוא אוכל סוכר, הוא מת. נתינה אומרת, דמה, דמה, אני רוצה בבקשה תה עם 8 כפיות סוכר. מה עושה דמה כמובן? עושה. מה עושה נתינה? מת. מה עושה היהודי שהוא מקביל לדם בנתינה? לא מביא. זאת אומרת, יש פה משהו שכאילו פותח לך איזה מבט ציני כזה. כאילו, אל תלך על זה כפשוטו. תבין לאיפה זה יכול להגיע. עכשיו, בסיפור של כוס חמנו, זה נשמע כשבח, נכון? באמת, גם יש בזה קצת כשבח. ואת השבח הוא עד כמה זה מגיע, הכוונה עד כמה מסירות יש, וזה באמת יפה מאוד, שהגוי הסכים לוותר על שכר, והוא גם קיבל על זה עצמו שכר, אנחנו זוכרים הרי. אבל יש פה משהו שהוא כן חיובי, אבל על יד זה... כאילו, אתה כיהודי אמור להבין את זה אחרת. אתה אמור להבין הרבה יותר ללוש את המצווה, לדייק אותה, כאילו, לברור אותה מתוך כהפסולת. זה לא מצווה שהיא באה מילולית, כאילו. אתה, איך שיהיה, יהיה, מה אכפת לי? אמר, אני עושה. כן.
גם אם אני לא יודעת, גם אם אני יודעת שהיא בטוח תסכים לי לקחת לה את המספריים שבדיוק מונחות על השולחן, אני לא יכולה לקחת אותם כי זה כזה.
מצוין.
אז זה מרגיש לי אותו דבר, כאילו, גם, לא באמת שאלתי אותו על סיטואציה כזאת, אז אני לא יכולה להעיר אותו, וגם בכללי מרגיש לי שיש...
נמשיך אותך, טוב?
יש גם הרבה מצוות שכאילו, זה מה ש... כתוב, אז זה מה שאני עושה. כאילו, זה מרגיש לי גם שקצת לא מגדלים ראש בעוד דברים אחרים, כאילו.
שגם זה שאלה שצריכים לחשוב עליה.
לא, אבל כאילו, זה המצווה.
אז אני אשאל את השאלה, באותה דוגמה, יש מספריים פה עכשיו על השולחן, חס ושלום, ממש רק משל. מישהי, חס ושלום, נחתכה באופן מאוד חזק, משהו מטורף. היא חייבת חוסם עורקים, יש לך בד כרגע, את חייבת מספריים לגזור איזה חולצה, להכין לה חוסם עורקים, אבל אם לא שלך המספריים. מה את עושה? הפסקת צהריים, אין קליטה פה. אין קליטה. מה את עושה? מה יעשה דמה? אתה יודע מה יעשה? לא שלי. מצטער, אין לי מספריים.
מה לגבי הדוגמה שאתה
אומר? אז אמרתי, אני חושב שיש, בוודאי, שיש עניין שהאדם אסור להשתמש, דרך אגב, בחלק מהדברים. אם כבר את מעלה את זה, אז בכל דבר שיש אומדן דעת שהאדם מרשה, ואין בו הפסד ממון, הכוונה זה לא משהו שהוא כאילו מתקלה, כמו מספריים לדוגמה, אם יש אומדן דעת שהוא מרשה, אני יכול גם בלי רשות להשתמש בזה. זאת אומרת, יש איסור להשחית את זה, להרוס את זה. אין איסור להשתמש בדבר שיש אומדן דעת שהוא מסכים, ואין בו הפסד ממון, הכוונה הוא לא מתקלה. לא כמו נניח, למה, סקית קליק זה משהו מתקלה. הוא צריך רשות. דרך אגב, אם כבר ילט את זה, ממש כדאי, מאוד מאוד כדאי, זה חלק נראה לי מהערבות ההדדית, להחליט מראש, ואפילו להודיע, שכל מה שיש לך בבוקסה, בשולחן, הכל לרווחת הציבור, כל החברות הן אחראיות, הן לא ישדדו אותך. אפשר גם לרשום מצווה, או מותר, או בחפץ לב, אני רוצה מאוד שאתם השתמשו בזה, נא להחזיר למקום בסוף השימוש. גם דרך אגב, גם בין קרוונים, כאשר עושים השאלות, חסר לך בצל, יותר לקרוון השני, יש בעיה בבצל, כי בלתי אפשרי להחזיר בצל באותו נפח, בדיוק. ואז אם זה יהיה יותר גדול הנפח שלו, זה חשש ריבית. באמת אני אומר. או אם יעלה השער, לפעמים אסור אפילו שעה בשעה, גם אם אתה עושה השאלה את המשקל, בודק את המשקל בדיוק על הגרם ומחזיר אליה כמח באותו משקל, גם זה בעיה, למה שמה יעלה השער. אז מה הכוונה שנניח עכשיו זה עולה שקל לקילו, מחר זה יהיה שקל 20 לקילו, זה ריבית. אז מה עושים כשיש השאלות כאלה ביישובים או כאן במדרשה? פשוט אין השאלות, רק מתנות. הבא בקש בצל, הבצל הזה הוא מתנה, אפשר גם לעטוף אותו עם איזה משהו יפה, בקשה קשורה. מתנה גם, גם מתנה. אז הכל מתנות ובלי חשבונות. לא נורא, לא נורא, אף על פי כן. ואז פותרים את הבעיה של ה-4 גרם. 4 גרם. אז אם כבר שאלת, הכי טוב זה להיות לארג' בדברים האלה. ולא לעשות חשבונות. זה מאוד, זה יוצר אווירה שהיא פי כמה יותר מאשר הדבר בעצמו. אני לא צריך לספר לכם עד כמה שאתם זוכרות עד היום את הסיפור שקרה לך בכיתה ו' שנתקעת בלי כסף, מי שנתן לך שקל, באמת הוא הציל את החיים שלי. שקל! למה? כי זה היה באיזו הרגשה של כאילו, כן, בלי החשבונאות הזאת. ממש כדאי. אני יודע שאמרו לך שהדבר הכי מעליף בעולם זה להיות פרייר. זה יותר גרוע מאשר, איך הרב רום אומר, יותר גרוע מאשר אפילו לנוח על דשא בקיבוץ. אז נכון שזה חמור להיות פרייר, אבל בקטע הזה כדאי להחליק את העניינים, כאילו. להיות קצת פחות ביד חזקה ובזרוע נטויה. גם באירוח, גם באירוח. גם אם ערך מישהו, מישהי, בקרוון שלך, ואפילו נניח שהשאירו לך את זה קצת מלוכלך, או לא יודע מה, היה איזה משהו, תזרמי.
היום, קרוון לי להמחים לנו.
יפה, ומה?
אז היום.
ועצמו, ויראתי. מאחים לנו קרוון לי? מה את מי?
אנחנו רוצים
להמחים. יפה מאוד, יפה מאוד. גם אם יהיה לכלוך, הם יאכלו מהחביתה משלשום. את שמעת עדיין? לא נורא.
אין גז.
אין גז. טוב. זה, אני מבין שאסוציאטיבית, הדברים צפים, יפה מאוד. בכל אופן, מה שאנחנו לומדים מהאדם הזה, זה בטח לא את הרמה הביצועית של כיבוד אב ואם. ברמה הביצועית הוא עושה פה דבר היום ונורא, הוא פוגע באבא שלו, הוא פוגע בו. דרך אגב, יש מדרש שאומר שאבא שלו מאוד כעס עליו על זה, וזה גם ברור למה, מדובר על ילד אידיוט. כאילו, מה חשבת? אז זה בעצם דבר ראשון. הדבר השני עכשיו, עוד אחד, עוד סיפור. בואו נראה עוד סיפור. כן. למה לא חיכו? לא יודע, זה חוק זכויות, לא יודע, זכויות הקונה, איך נקרא לזה? לא חיכו, עובדה שלא חיכו. יכול להיות שהוא לא אמר להם, כאילו, הוא אמר, אין, עד להודעה חדשה הוא ישן. או שאני מכיר אותו, יכול גם יומיים לישון. לא נשארו. יש פה משהו שהוא כאילו חוסר אמון בסיסי בין אבא לבן, וגם חוסר תקשורת בסיסי בין הבן לבין הרצון של האבא. כאילו, הוא לא חושב מחוץ לקופסה באופן אמיתי, כאילו, מה, לא רק מה אמרו לך לעשות, או מה, איזה, כאילו, תקן יש, אלא, בוא נחשוב רגע על הסיטואציה. כן. זה ענף, סדר?
כן.
כאן?
כאילו,
זאת אומרת, האם יש הלכה שעשו לאבא אישון עם מפתח מתחת הראש?
לא, איפה? ברור שזה לא רעתי, אבל אם יש מקום שגל חוסרון, כי זה אין מקום.
נכון, אני גם לא מכיר את זה. רק אמרתי שכל הסיפור פה מעיד על חוסר תקשורת חזק, כאילו בין אבא שלו לבין הבן. זאת אומרת, גם בשינה וגם בהתנהלות תוך כדי השינה, ואולי הבאטליה. זאת אומרת, ככל שהאבא פחות משחרר, אז הבן הוא בראש קטן יותר. שזה כאילו קטע שאפשר לקחת ממנו הרבה מאוד לקחים. שאם אתה רוצה ילד בראש גדול, אתה צריך לקחת בחשבון שהוא יחליט שונה מה שחשבת. אגב, זה באמת פטנט יפה מאוד לרכך את ההורים. לפעמים ההורים מאוד מאוד מצטערים שאת לא בחרת מה שהם חשבו שכדאי לבחור. אז מה עושים? יש פטנט מאוד יפה. אגב, אבא ואמא, תדעו לכם, אני כל כך מעריכה את זה שאתם תמיד חינכתם אותי לעצמאות, לראש גדול, לא להיות בעדר, לחשוב מחוץ לקופסה, להיות באמת עם פיקחות. אבא ואמא, הצלחתם. זה משכנע ההורים, אני מוכן לומר לכם. זה קורה לי מדי פעם, השיח הזה. וזה... באיזשהו מובן, הסתתמו טענותיי, שהיא בדרך כלל אומרת לי, כאילו, אבל אתה אמרת לי שלא צריכים תמיד להיות כמו כולם. נכון, זה נכון. כן. כן. בסדר?
אה, כן. אם האבא שם את המצח מתחת לשריד, זה אומר שכאילו יש לו חשיבות, זה אומר שיש לך חנות, כאילו, זה לא כסף, ולכן הבן צריך להבין, כאילו, וואלה אבא שקנה לי לחנות, אז הוא גם רוצה את מה שיש בפנים, והוא עוד יותר יקנה שיקנו את זה.
בדיוק, שם הוא נעצר. שם הוא נעצר. זה כמו איך ילד שחושב שאם אבא נניח מוכר בסופר, נניח הוא קופאי בסופר, יש לו המון המון ממתקים. הוא לא מבין שכאילו הסופר נועד כדי שיקנו משם. כן, נכון, נכון, נכון מאוד. זאת אומרת, הוא באמת הבין טוב מאוד שזה חשוב. מה שהוא לא הבין, שהחשיבות של הדבר הוא בזה שהוא נמכר. לא בזה שהוא לא נמכר.
אז למה הוא עושה בעובדה מתחת לדרית? כאילו זה כמו שאימא שתגיד לי, גם כאן יביא לתחלי מגיע, צריך שעלה לו 200 שקל, מתחת לדרית של הלך לישון.
לא, הוא לא אמר לו את זה.
הוא
בדיוק לא אמר לו את זה, כי אם הוא אמר ככה, אז הוא מבין שכנראה שהוא רוצה שיוציא אותו לפתח תחת הכרית. פה הוא שם להפתח ולא אמר לו שום דבר. זאת אומרת, יש לו בעיה באמת.
אבל למה הוא שם להפתח?
כנראה שהוא לא סומך עליו במסע ומתן.
אז הוא גם לא סומך על שום.
נכון. אבל זה חלק מהבעיה. בדיוק. אל תעשי מסע ומתן. פשוט תגיד, אבא, אתה יודע, יש פה אפשרות למכור סחורה במיליון דולר. הוא לא יקום. מה זה לא יקום? הוא יקפוץ מהמיטה תוך רגע.
אבל זה מובן למה אבא לא סומך עליו.
את צודקת, לאור כישורה אנחנו מבינים למה לא סומך עליו. בסדר גמור. עלי אין איזה עניין דם בנתינה. לא חייב לו כלום. כן. יפה, אז כנראה מצוין. אז הנה עוד לקחת ממש חשוב, שלפעמים יש מעשים שמורכבים, שעצם הרצון והנכונות לוויתור ולהקרבה יראו על השבח, ועל זה יש לו שכר באמת. אבל ברור לך לגמרי שאסור לך יהודיה להעתיק את זה אחד לאחד. זה הנקודה. אין בהלכה דבר כזה, אין בהלכה הזכור להעתקה מזה הלכה למעשה. זה גם ברור גם למה, כי זה באמת לא הגיוני. זאת אומרת, יש עניין להעתיק את הנכונות, יש עניין להעתיק את את החשיבות שאותו בן נותן לשנה של אבא שלו. זה בסדר גמור, זה באמת חשוב. אין אפשרות, יש חוסר אפשרות להעתיק את היישום, כי בפועל, היישום פה היה עקום. אני לא אומר שכל הסיפור הוא עקום. יש פה מעשה, עם הרבה רצון טוב. הרצון הטוב הזה הוא ראוי להרבה שבח. וזה נקרא, עד אחד מגיע כיבוד אביהם. הוא לא אומר מהם הפרטים של כיבוד אביהם. זה לא פרט בכיבוד אביהם. אבל עד אחד מגיע הכוונה, כמה אתה מוכן לשלם למען זה. אתן לך דוגמה. יש איזה קטע כזה, אצל בנים, יכול להיות אני אצל, יכול להיות אחרי שמשהו אחר, אבל יש איזה משהו בכיתה ו' ז' כזה שעושים סקר, כמה אתה מוכן לקבל כסף תמורת להוריד אצבע מהרגל. לא, בנות לא היה דברים כאלה. ואז עושים מסע ומתן, כאילו כמה אתה מוכן, מה אם זה יהיה 1,000 שקל, לא תהיה מוכן להוריד אצבע מהרגל. וכן, לא משנה, בסדר, גם אני לא. אבל זה חלק מהעניין. אז פה זה עד אחד, זה לא אומר שזה המודל לכיבוד אביהם. הרי לא נלמד כיבוד אביהם מגוי. יותר מזה, לא יודעת מה? אם צריכים להביא מודל לקיום של כיבוד אביהם, בואי נהפוך שנייה דעת, נראה שם בניה, יש שם באמת מודלים רציניים. יש שם רבי טרפון, רבי ישמעאל, חסיך הגדולי ישראל שכיבדו הורים? אבל צריך להגיע אליי, יש כאן איזה גוי עובד עבודה זרה? אלא מה זה בא לומר? שאפילו, נכון? אף על פי כן, למרות שעובד עבודה זרה, הוא הבין את המושג הזה. הוא שילם עליו. אבל בטח אני לא הולך ללמוד ממנו את הפרטים. הפרטים הם לא אצלו. הוא מבין את זה כגוי. בתור גוי, כיבוד אביהם, זאת מצווה כזה ראה וקדש. זה, נקרא זה, אלוהות שלהם, היא התחילה משם, כי הרי משם הם הודו לדברות קודם. לכן זה לא כזה פלא שאחרי שהאבא שלו מת, הוא הפך אותו לאל. כי זה האלוהים שלהם. העניין שלהם זה כאילו ההורים, זה מוחלט. לא אכפת לי מכלום, לא אכפת לי לא כסף, לא מה הוא רוצה, לא מה הוא לא רוצה, הוא אישן. אני קצת מסכים, אנחנו עכשיו בעיצומו של חודש ארגון. יש בדיחות כאלה, נכון, להעביר זקנה את הכביש. כל החודש, היא עוברת את הכביש, חוזרת, עוברת את זה, בוכה כבר, תעזבו אותי, אני מעביר אותה את הכביש, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בלי הפסקה. זה בדיוק בנתינה. הוא מעביר את הכביש כל החודש, לא אכפת לו כלום. אמרו לו, תעביר את הכביש, הוא מעביר את הכביש. איתה או בלעדיה, בלי הסכמת המועמד, מה שנקרא. זה ה...
אם אבא
שם את הכלכלית,
אז יכול להיות שהוא באמת חשוב לו
שהכסף
הזה יישמר ולא ימחר.
מעולה. למה אתה פותח חנות?
מי אמר
שפותח
חנות?
לא יודע, פרקמטיה כתוב. סחורה. או שפשוט במקום לשים את הכסף תחת הכרית, תגיד לו, אני לא רוצה למכור. לא, נשען, נקום בעצם אין בית. מה קרה? באו קונים, מכרתי לך את הבית. אז זה לא. פה זה נראה לפחות שהוא כן עשה, אחרת, איך הגיעו אליו?
כי כמו
שהגיעו
אל
מי
שיש לו פרה אדומה.
כן.
היא אומרת שהאבן הזאת...
למשל, אתה אומר, בלי קשר לכאן.
לא,
אומרת
שהאבן הזאת... אני אפרה, אז כאילו, מי שיש לו את
אבן אדומה,
אז אחרת, אבל
הוא לא בא לבחור אותה. אז מה יעשה איתה? ישמור אותה, בסדר גמור. אז תגיד לבן שלך, לא דרך פנטומימה, תגיד לו, האבן אינה למחירה. אם רוצים משהו, תעירו אותי, נדבר איתכם.
יכול להיות שהם רבו לפני זה.
יכול להיות.
אבל אז זה אומר שזה בסדר שהוא לא
נכון. זה בסדר. הנקודה כאן, היא לא האם זה בסדר עם דם ונתינה, כי הוא לא מעניין אותנו כרגע. אלא האם אני צריך בתור בוגר כאוסוף, חכמנו, לחכות את זה. התשובה שלי היא לא. נראה פה, הסיטואציה ספציפית מאוד, עם גוי, עובד עבודה זרה, ואבא שלו שעשה, הקשר ביניהם הוא לא קשר מודל לחיקוי.
זה בעצם. שאלת רב גולה, עד איפה מגיע כשבולים.
כן.
הוא מספר
את הסיפור הזה. אז מה זה עד איפה? עד איפה זה לא מה המודל לחיקוי, אלא עד איפה אתה מוכן לשלם למען זה, בוא נראה כמה גוי מוכן לשלם.
זה בא... הרי אם שאלו אותה בשביל לדעת מה אני.
אז זה בדיוק לא השאלה כנראה. כי קודם, זאת אומרת, הדיבור היה בעת עד כה, כיבוד אב ואם הוא מצווה קשוחה כזאת, שהיא כמו כבוד שמיים. אמרנו רק איזה מין כוכבית, שלפעמים מה שאבא מבקש זה לא מה שהוא צריך באמת. לכן אם הוא לא צמא, הוא אומר שכן לי מים, ויש לו איזה עניין שזה פוגע מישהו אחר, אל תשקיע אותו מים. פה מדובר עכשיו כרגע על איזשהו פער, כאילו שאומות העולם, כשהם שמעו עשרת הדיברות, הם לא הודו עד שהם שמעו כיבוד אב ואם. ועכשיו מגיע איזשהו כאילו מעשה, שהוא נועד בעצם להסביר לי עד איכן. הוא לא אמר לי מהו כיבוד אב ואם, אמר לי עד איכן. עד איכן הכוונה זה עד איזה רמה אתה הולך רחוק. כאילו פה, וואלה, הכי רחוק שאפשר. רק אמרתי לכם, אל תנסו, כשאבא מבקש, או שאת יודעת שהוא היה רוצה לקום למנחה בשבת והוא ישן, אל תתבלבלי, אל תזכרי את המעשה הזה. אני מאוד שמח. יש מי שהיה אומר, לא מירים את אבא, זה בעצם מלא תחשיב, שיש בכבוד אב ואם אכילה, שתייה, לבוש, כיסוי, הוצאה, הכנסה, ועשו להעיר. יופי, יופי, גוי לא מפיל שיקול דעת. יש לזה חשבון. פה זה דוגמה לאי הפעלת שיקול דעת.
אבל שוב פעם, בדברים מסוימים, גם להשיג שיקול דעת, הוא לא בגבול התורה. כאילו,
מה זאת אומרת,
מה
שנראה לי הגיוני
לא תמיד הוא מה שנכון.
נכון, אבל עדיין צריכים להפעיל שיקול דעת, בלי קשר לזה אם השכל שלי קובע או לא קובע. ברור שהתורה לא ביקשה ממך לנהוג כמו דעת בנתינה. ברור שהעניין בכיבוד זה לנהוג על פי מה שהוא רוצה גם כשהוא לא אומר לך. פה אדם לא עושה את זה.
ואם נגיד אבא לא רוצה לקום לתפילה, אבל זה כאילו נסבל,
אז אנחנו לא מעירים אותו. לא. חבר. לא, שם אבא לא רוצה להביא את זה לאמא. אמרנו שבאופן עקרוני, כשאת הזוג נמצא באהבה ואחווה ואבא דתי, אז האבא יודע שצריך לכבדה יותר מגופו. זה אמרתי כדרך אגב. פה עוסקים לא ביחס למה אבא יעשה אחר כך, מה אתה חייב. ושם אחרי הייתה, אתה חייב קודם כל לאבא ואחרי זה לאמא, ואבא יעשה את מה שהוא רוצה. פה אנחנו עוסקים כאילו במשהו אחר. ברור לך לגמרי שאבא היה רוצה שתעיר אותו. ברור לכל בר דעת שאם אבא היה שומע בקצה האוזן שיש לו 60 ריבו סחורה, הוא היה בוודאי אומר תעיר אותי, אבל בטיל. לא עשה את זה. הוא לא עשה, זה לא איזה מין מודל להגיד לא אכפת אם האבא רוצה, אני לא אעיר אותו בשום מקרה. אז זה בא לומר עד איכן זה מגיע. זאת אומרת, יש הבדל בין הערכה כלפי עוצמת המסירות שבדבר לבין חיקוי אחד לאחד. ברור לגמרי, זה לא כתוב בגמרא כאן, אבל ברור לגמרי שזה לא, אין עניין לחכות את זה אחד לאחד. אל תלמדי מזה לקח הביתה. כאילו, אל תנסי בבית בקיצור, מה שאדם מה עשה פה. כן. כן.
בשביל להגיד לנו עד
איפה
זה מגיע, ולא תלמיד חכם שעושה משהו ש...
בעיניי זה כדי להסביר ששורש כיבוד אב ואם הוא לא מתחיל בתורה. הוא מתחיל הרבה לפני התורה. הוא מתחיל בדרך כלל הפשוטה של בן אדם. זה שגוי שכופר בתורה, שעובד עבודה זרה, ככה מכבד אב ואם, סימן שכיבוד אב ואם בא, נולד כאילו לפני התורה. אני לא זוכר אם אנחנו דיברנו על זה או לא. אתם אבל זוכרות שמצוות כיבוד אב ואם ניתנה במראה לפני מעמד הר סיני? כבר אז הזכרנו את זה? יפה, כדי לומר שיש משהו ב... הרי מה היה אכפת לקדוש ברוך הוא? חיכית 2300 שנה. בוא תחכה עוד שבועיים שלושה, הרי מה זה מראה? מראה זה היה אחרי שביעי של פסח. בוא נאמר באמצע אייר פחות או יותר. כאילו בו"ב סיוון ניתנת תורה כבר. חכה עוד שבועיים! מה אתה כבר מזדרז? חייב לקר כיבוד אב ואם אז. אלא מה? לומר, או שזה הקדמה לקראת מעמד הר סיני. או שזה, מאוד חשוב לי לומר שלא התחילה המצווה בזה שהשם ציווה אותי. זה כאילו דרך אחרת שקדמה לתורה. אז פה זה, 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 זה כאילו ביטוי לזה. גם גוי עושה ככה. אני אקח דוגמה. כשאת אומרת למישהו ברחוב שאני איך להתנהג לא יפה, תהיה בן אדם. את לא אומרת לו, תהיה יהודי, תהיה דתי, תהיה חסיד. לא, תהיה בן אדם, כוונה, גם אם אתה לא יהודי. כאילו בן אדם אתה כן, נכון? תהיה אנושי. זאת אומרת, יש משהו שהחיוב בו, כאילו, הוא לא נובע מכלל מהתורה. הוא נובע מזה שאתה בן אדם. שאתה, יש לך מוסר אנושי בסיסי. הנקודה כאן באה מאוד להדגיש את זה. כאילו שאם אתה רוצה לראות עד איפה זה מגיע, אתה יודע מה? דווקא לא דתי. דווקא אדם רגיל. דווקא לא יהודי. דווקא אדם גוי. דווקא עובד עבודה זרה. משם אני יכול לראות שכבוד אדם הוא לא תלוי במשהו. הוא לא תלוי בהשקפת עולם שלך, הוא לא תלוי עד כמה אתה מעדר במצוות. גם גוי עובד עבודה זרה עשה את זה. כן, יפטרו אותי, רק אפסדו. כן. הכל בסדר גמור, הכל בסדר. גם לי זה קורה לפעמים. אז עוד המשך, אחרי זה אנחנו נחזור. קדימה, יש פה עכשיו עוד גרסה לאותו עניין. בכבוד. אמר רבי יהודה, נזכר? יפה מאוד, כל הכבוד.
נכון,
אבל עצם העניין שאכפת עם כיבוד אב ואם, את זה אפשר כן ללמוד ממנו. את הפרטים אי אפשר ללמוד ממנו. אבל את היחס לפי הדבר, אפשר כן ללמוד ממנו, כי הנה עובדה שאין לו תורה, והוא מבין שמכבדים הורים. את זה אפשר כן ללמוד ממנו. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, בכבוד.
אמר רבי יהודה, אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אב ואם. אמר להם, צורו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו. ביקשו ממנו חכמים הבנים לאפוד, ב-60 ריבות שכר, ורב כהנא מתני ב-80 ריבות. והיה מפתח מונח תחת מרשתיו של אביו ולא ציירו.
כן.
לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, כשנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו. אמר להם, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי. אלא אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כיבוד אבא.
נקודה. זאת אומרת, הוא הבין גם את הקשר, לא רק שהוא אמנם היה גוי, עובד עבודה זרה, אבל הוא הבין, הוא כאילו קשר את האירועים. בדיוק, זאת אומרת, הוא הבין היטב שיש קשר, הוא גם רצה את השכר והתלה שלו. את מה שהוא הפסיד בשביל. עוד אבא. וכנראה שהוא הבין, אם השם נתן לו שכר, אז יש הערכה לעניין הזה.
כאילו בפעם הראשונה הוא עושה לא בסדר.
כן.
כאילו הוא היה צריך להריץ
עליו. ופה? עוד
הזדמנות. וכאילו אמר עכשיו.
אז באמת גם כאן הוא היה ישן בסוף. בפרה אדומה, שוב הבא היה ישן, ואז הוא העיר אותו?
כן, כי הוא אומר כאילו, אני רוצה את זה בשביל, אני רוצה את אותו ממש, שיצאתי עבור כיבוד אבא. כאילו זה היה...
לא, כי אין פרה אדומה בתוך תיבה. ואין לה מפתח. לא יודע. לא יודע. אבל ברור שהוא כאילו, הוא הבין שיש פה שכר על מה שהוא עשה, ובאמת, מגיע לו שכר. אומנם לא מגיע לו שכר על שיקול הדעת, כאילו. אבל כן, מגיע לו על זה שהוא באמת החשיב את הדבר, והוא כאילו נזהר בזה, וכן. עכשיו מגיע משהו, אבל כבר הזמן חלף. אחר, מה? למה אחר? נכון, נכון, נכון. זה גרסה אחרת, זה נראה די דומה, כי פה כתוב סחורה, פה כתוב אבן לאפוד. לא כזה, לא יודע אם זה כל כך משנה או קריטי. בכל אופן, בוודאי שכיבוד אב ואם, אנחנו לא לומדים מאנשים שעבדו עבודה זרה. לומדים כאן את העוצמה, כאילו, את רמת הוויתור שאני מוכן להגיע אליה. מה שאנחנו עוד לא הספקנו, וזה קצת חבל, זה ההמשך. כי ההמשך עושה את התרגום, כאילו. אם גוי כזה, שהוא לא מצווה, והוא עושה, קיבל כזה שכר, מי שמצווה ויעשה על אחת כמה וכמה. למה? כי גדול מצווה ועושה. מה שאנחנו צריכים להבין שבוע הבא בהתחלת השיעור, זה למה גדול מצווה ועושה. זה בהמשך הסוגיה, יהיה שמח. יהיה שמח. מה? גדול מצווה ועושה? באמת? אז יהיה לך פעולה אפילו. אם תהיה שליחה, יהיה לך פעולה מזה. כדאי מאוד להגיע שבוע הבא. הנושא השנתי.